כי אנחנו ממשיכים באורות התשובה בפרק י"ב, סעיף ג' בבקשה. פרק י"ב, סעיף ג'. התשובה, נדמה לי שלמדנו את סעיף ג', לא? מישהו היה? ג' בסדר. התשובה, כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. אפשר לסגור את החלום הקשה. תודה רבה. התשובה, כמה נחוצה ונכבדה היא להאיר את אופק החיים כולם. יש אולי ביטוי כזה, עממי, רחב אופקים וצר אופקים. אדם רחב אופקים זה אדם שרואה מגבוה, מה שנקרא. הוא רואה ראייה כללית. מישהו פעם עלה על איזה מגרד שחקים בתל אביב או משהו, מגדל, איך זה נקרא? שלום, לא? לא, יש שם בתים יותר גבוהים. עזריאלי. מישהו עלה פעם על עזריאלי? נכון, ראיתם את הנוף. רואים את כל תל אביב. כשנמצא ברחוב, אתה בקושי רואה את עצמך. רואה מטר לפנים. אתה נמצא על עזריאלי למעלה, רואים את הים, את השכונות, איזה רואים, איזה יופי, נשמים טוב, ראייה כזאת גדולה. כן. זאת אומרת, האופק החיים, זה לא רק עניין פיזי, זה גם עניין נפשי ורוחני. ואם יש אדם בעל ראייה רחבה מאוד, פרספקטיבה גדולה קוראים לזה, כן, הוא רואה למרחוק, אלפי שנים, מסתכל אחורה, מסתכל קדימה, זה נקרא אופק חיים, כן? אופק החיים מתרחב בזמן, במקום, ולפעמים אדם מסיבה זאת או אחרת תקוע בעכשוויות. אין לו לא עבר ולא עתיד, יש לו איזה בעיה אישית, בעיה פרטית, כואב לו השיניים, אופק חייו מתרכז בכאב שיניים, או באיזה בעיה אישית, פרטית, או דבר כזה. תקוע באיזה מקום. יכול לקרות דבר כזה? אה? איך אתם יודעים? חווים את זה. איך אנחנו מתרוממים למצב כזה שאופק חיינו, תפיסת החיים, ראיית החיים, ראיית המציאות, תהיה בגדול משהו, גדלות מוחין. ולא יהיה איזה משהו צר וקטן ונקודתי ועכשווי וכו'. כן. זה איך עושים את הדבר הזה? נו, נשאל לך, איך עושים את זה? התשובה, איפה עושים תשובה, באיזה מקום? נכון מהר. היום, אתן רק דוגמה, היום הרבה אנשים ניזונים מהכותרות של העיתונים, מהחדשות, מהדברים האלה. זה אופק חיים צר מאוד. פתאום הבורסה ירדה. צונח לתאומות. הבורסה עלתה. עולה למעלה. זה אופק חיים? אתה חי רק את העכשוויות. את הרגע, נו, מה קרה?
מצד שני, אבל אם מישהו הפסיד 1,000 שקל, אז הוא לא טוב לעכשיו.
מה?
מצד שני, אם מישהו עכשיו
עושה
100,000 שקל, אז הוא לא
מסתכל
על
כלל
ישראל ועל...
מאיפה אתה יודע, אתה
הפסדת
100,000 שקל?
עוד לא הרווחתי
במשך. תראה, יש כזה שהיה לו איזה 40 מיליארד, הוא הפסיד 100,000 שקל. טוב לו או רע לו, מה אתם אומרים? אה?
לא שם לב.
רגע, הוא טוב לו או רע לו?
סתם רע?
לא.
פחות טוב, אבל תלוי במצב.
פחות רע,
הוא משהו לו. יש לו ככה, הוא... פתאום, קצת, זה לא הסוף, זה משל. הנמשל, זה תלוי באישיות של האדם. אדם שהוא באמת מתרומם, אז כל דבר מקבל את הפרספקטיבה, את הפרופורציה הנכונה. אז הוא מפסיד קצת כסף, זה לא סוף העולם. אבל אדם שהוא קטן, גם שהוא מפסיד שקל אחד, הוא יכול בשביל זה לצערנו לעשות דברים נוראים. לבית את ההשתנות וכל הדברים האלה. תלוי באישיות של האדם. מה זה תשובה? תשובה זה שאדם שב אל עצמו, שב אל האמת, שב אל הישרות, שב אל הבורא, זה תשובה. התפיסה שלו, הראייה שלו, של החיים, של העולם, של המציאות, היא לגמרי שונה, הרבה יותר רחבה, הרבה יותר פרספקטיבה, הרבה יותר גדולה, מאשר אדם שהוא תקוע בבעיות הפרטיות שלו, הכל שם עצר, הכל כזה, זה... התשובה אומר, זה מנוף להרים את האדם, לרומם אותו. אני לא מדבר פיזית, אני מדבר מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית. ואז אופק החיים נפתח. אפשר כוח, תודה רבה, תזכה למשמע. כל כך הרבה מים, אפשר כאן להשקוט את כל עם ישראל מרוב מים. תודה רבה, תראו מה זה, חש, מה, שלוש, מה. אפשר כוח, תודה רבה, תזכה למשמע. אז זה הרעיון, נקרא את זה עוד פעם. כל מה שיעמיק, סליחה, התשובה מחוצה ונכבדה להאיר את אופק החיים כולם. אופק החיים נפתח. הראייה היא ראייה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר גדולה. עכשיו הרב מסביר את הדבר, מפרט את הדברים. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. צריך להבין, האדם בנוי באופן פיזי בצינורות, צינורות, צינורות. יש אינסטלציה שלמה בתוך גוף האדם. צינורות דם יש? יש? יש. צינורות עיכול יש?
יש.
צינורות אוויר יש? נשימה. צינורות עצבים יש? צנרת, 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 צנרת. הכלל בכל צנרת, אתה יכול שיזרמו שם מה שצריך לזרום, אם זה דם או אוכל או כלי עיכול או אוויר או עצבים או כל הדברים האלה, והדברים האלה יכולים להיות גם סתומים. אם הדברים האלה נסתמים, כל הצנרת נסתמים, אז מה עושים? אם זה כלי דם, עושים צינטור. אתם יודעים מה זה צינטור? צינטור זה אינסטלטור. הרופא לב הוא אינסטלטור מצוין, יש לו מקדחה כזאת, אני יכול להעיד את זה על עצמי, הוא פותח את הסתימה. במקרה הכי טוב, הוא רואה צינור רקוב, עושה מעקפים. מעביר פלסטיק מהקו, בסדר. מערכת שלמה של צנרת, אותו דבר בעצבים, אותו דבר בכלי העיכול, אותו דבר בנשימה. הכל. זה ידוע, כל אחד מבין את הדבר, נכון? יש צנרת או אין צנרת?
יש.
יש סתימות או אין סתימות? יש לפעמים סתימות. במקביל לזה יש גם צנרת רוחנית, צריך להבין. האדם בנוי מצנרת של זרימה רוחנית בתוכו. כשיש זרימה יש חיים, כשאין זרימה יש נמק, יש בעיות, יש קשיים. החטא, החיסרון, יוצר חסמים. חסמים בעברית זה קוראים לסתימה. חסמים, סתימה. אז אם יש סתימה, מה צריך לעשות? להביא מה?
אינסטלטור!
איפה יש אינסטלטור?
הנה,
בספר. ספר אינסטלטור. הולך אל חכם, אומר לה, אדוני, אני סתום לגמרי, לא קולט שום דבר, אני אאוט, הראש לא קולט, הרגש לא קולט, סתום לגמרי. בא החכם, יש לו כזה מכשיר כזה, פותח לך את הסתימות. לא באמת, אתם לא מאמינים לי, אה? כמה אנשים מתפרנסים מפתוח סתימות? פסיכולוגים, פסיכיאטרים, רופאים פה, רבנים, צדיקים, עניינים, כולם מה עושים? פותחים כל הזמן? סתימות, 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 סתימות. אבל מה? אלה שפותחים את הסתימות צריכים לדעת את הסיבות לסתימות. כי אם אתה לא יודע את הסיבה לסתימות, אז איך תפתח אותה? לא יהיה לך את הכלים הנכונים לפתח אותה. בא הרב אומר, החטא, החטא זה חיסרון, החסרונות שלנו. אם זה במידות, אם זה במעשים, אם זה השפעה סביבתית, אם זה כל מיני דברים שאדם עובר, זה גורם משקעים, זה גורם חסמים, זה גורם סתימות כאלה ואחרות. זה מה שאומר כאן הרב, זה מובן הדבר. נקרא את זה עוד פעם. כן.
אפשר להגיד משהו קטן?
כן.
שלפעמים אני חושב שהסתימה במערכת הרוחנית מביאה גם איזושהי סתימה במערכת הפיזית שממש מרגישים.
ודאי.
אם זה פה בגרון.
ודאי, מה, אתה לא יודע מי זה?
אני יודע, אז אני אומר.
כן, לפעמים אדם מעשן, למעשן אדם מעשן סיגריות. הריאות נסתמות לו. ממש. פעם דיברתי עם מעשן, הוא אומר, בקושי אני נושם. אמרתי, למה אתה נושם בקושי? כי הוא חוטא. מה הוא חוטא? מה הוא עושה? מעשן. סתם לו הריאות. הריאות נסתמות לו. לפעמים הוא מקבל אולקוס. אתה יודע למה מקבלים אולקוס? הוא עצבני. הוא אוכל בצורה של עצבנות או בצורה לא נכונה. מקבל אולקוסים בסתימת הצנרת. אותו דבר, כל דבר. לפעמים אדם פיזית מרגיש את זה. במצב לא טוב שהוא סתום. פיזי הוא מרגיש את זה. כן, הכל זה, איך נקרא? פיזמטי, איך זה נקרא? מה? לא, יש הרגשה לא טוב.
פסיכומטי.
או, אני נורא שאתה רואה. פסיכו. פסיכומטי. פסיכומטי. אדם מרגיש את הפסיכומטי הזה. והכל תלוי במציאות שהוא חי בה. לפעמים אנשים מרגישים סתומים באופן נפשי בגלל התנהגות מסוימת, כזאת או אחרת. אתה צודק בעיני. אבל הרב מדבר כאן באופן כללי, הוא אומר, אנחנו כולנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. וכל אחד יש לו את הסתימות שלו, את החסמים שלו בלשון המודרנית יותר.
כל אחד בסריטה שלו.
הסריטה שלו וכל הדברים שלו. אז אנחנו צריכים לדעת לתקן. תקן עולם, מלכות שדה. בוא נראה איך מתקנים. הצינורות הרוחניים נסתמים מפני חטאת האדם. מצד אחד, צריך לדעת, אלוקים עשה את האדם ישר. אני בדקתי את זה באינטרנט, כל אחד מאיתנו נולד ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים, ככה אומר קהלת. כל אחד מאיתנו יש לו נשמה טובה. גם כשהנשמה הזאת היא סובלת, בכל זאת הנשמה היא טובה, היא מאלוקים, היא לא מאיתנו. ויפח באפיו נשמת חיים, לא רק באדם הראשון, אלא בכל אחד מאיתנו נפח נשמת חיים. כל אחד אומר בבוקר, אני לא יודע, יש כאן דתיים אולי? אין כאן. טוב, בכל זאת, כל דתי אומר בבוקר, נשמה תורה שנתת, בי! מי? מי נתן? מי? קדוש ברוך הוא נתן הנשמה טובה. כל אחד יש לו נשמה טובה. אלוקים עשה את האדם ישר. מצד שני, הנשמה הטובה הזאת, והתאורה הזאת, היא מסובבת בקוצים, בחשבונות, בבעיות, בסיבוכים, בעניינים וכל הדברים האלה. זה לא בא לבטל את הנשמה. זה רק עוטף אותה בקליפות, עוטף אותה בבעיות, עוטף אותה בכל מיני דברים. זה מובן. העיקרון הזה, שבאמת כל אדם יש בו נשמה טובה, ונשמה טובה. והנשמה הזאת, היא רוצה לשאוף לטוב. היא רוצה להתחבר אל היושר ואל הטוב, באופן טבעי, באופן מהותי. אלא חסמים, לא נותנים ללהבה הזאת, הנשמה הזאת, להתמודד. על זה מדבר הרב. בוא נראה. הצמאון האלוקי, שהוא נמצא באופן טבעי בכל אדם, וכליו כולם שהם הערות המוסר, המעשי והתכוני במהות הנפש, אדם באופן טבעי הוא רוצה להיות מוסרי וטוב וישר. מפרפר הוא, רוצה להיות טוב. לא פעם אני פוגש אדם אומר לי, אני רוצה להיות טוב, אבל קשה לי. לא בא לי. או יותר נכון, לא יכול. הסביבה מדכא אותי, זה קשה לי. אז באופן טבעי הנשמה של האדם שואפת להיות יותר טובה. אבל יש מה שחוסם אותה. מפרפר הוא, מתחיל לפרקס להתנועה תנועת חיים. זאת אומרת, רוצה לעלות. וחוזר ונופל. שבע יפול צדיק וקם. למה הוא נופל? מפני שהאב טיט, יש טיט, טיט זה בוץ. יש אב טיט, זה בוץ אבה. שהאב טיט של זוהמת הפשעים מכביד עליו. האדם רוצה להתאר, רוצה להתקן, רוצה להיות יותר טוב. אבל כל העבר תוקע אותו פשוט. הוא תוקע אותו ולא נותן לו להתקדם ומוריד אותו למטה. כן. הללות, חיים רוחניים, להיות יותר טוב, רצית פעם להיות יותר טוב מה שאתה. זה קשה, זה לא פשוט, נכון? זה מה שהוא אומר כאן. הנטייה הטבעית הזאת להיות יותר טוב היא קיימת בכל אדם. אבל העבר שלו, הפשעים שלו, ההבנות שלו, המידות הלא טובות שלו, כל זה מושך אותו למטה. תוקע אותו. לפעמים זה כמו, יש, אתם יודעים, יש כל מיני טיטים. יש טיט, סתם בוץ שאתה מתלכלך בו, אבל יש באפריקה מקומות כאלה בוץ שאתה נכנס שם, אתה נשאב לתוכו. לא, לא, באמת.
בוץ
טובה, ניצח. כן, אתה ממש נכנס שם, אתה נשאב לתוכו. אותו דבר גם אנחנו, לפעמים יש לנו איזה קצת בוץ, וזה לא נותן לנו להתקדם. זה עיקרון כזה, חוויה כזאת, עניין כזה. לא משנה דברים לא טובים שהם מעכבים אותנו בחיים. אבל לפעמים האדם נשאב אל הרוע. זה לא סתם, הוא נמשך. הוא מכור. הוא אין לו כוחות, הוא מרגיש שהוא נשאב למטה. אנחנו לא, אבל יש כאלה שמכורים לחולשות, לכל מיני בעיות, לכל מיני דברים. אני לא יודע, רחמנא ליצלן. רחמנא ליצלן. היום יש אינטרנט, שמעתם על האינטרנט? מישהו שמע פעם על המכשיר הזה? אינטרנט? איפה שמעת על זה? ראי זה באינטרנט, שיש אינטרנט. אז יש היום מחלה, שאדם יש לו התמכרות לאינטרנט. מחלה נפשית, ממש. כשהוא נכנס לשם, הוא לא יכול לצאת משם. מה עושים במקרה כזה? אדם נשאב לתוך הלא טוב. הוא כבר... אז אני אגיד לכם מה לעשות. תגיד מה... לא, תצא לרימון זה כבר, חביבי, אתה צודק מאוד. אבל מה קורה במקרה כזה? אני זוכר בילדותי ראיתי סרט, הייתי ילד על אפריקה, באמת ביצה כזאת שאיזה מישהו, טרזן או מישהו, אני כבר לא זוכר מי, בכל זאת נשאב לתוך ביצה כזאת. והוא מסכן, הוא... ופתאום הוא תופס ענף, איזה עץ או משהו, משהו מבחוץ. ובפנים כבר אין לו מה לאחז. הוא נתפס באיזה משהו מבחוץ, והמשהו מבחוץ הזה... יוצא. זאת אומרת, לפעמים אדם אין לו כוחות מעצמו. לצאת אלה מהדבר שהוא נשאב אליו. פשוט הוא צולל... בלי שמי שישית לו יד או משהו חיצוני שיעזור. זה נקרא יב לידי ועוקמי. לפעמים אדם במצבים כאלה צריך מישהו שבחוץ יעזור לו. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות פסיכולוג, זה יכול להיות פסיכיאטר, זה יכול להיות דבר כזה. הוא צריך לאחד במשהו מבחוץ בשביל לצאת מההתמכרות הזאת שהיא שואבת אותו לאבטית הזה, שלפעמים שואב אותו לתוך תאומות, לתוך מציאות מאוד קשה. זה מובן הדבר. זה מה שאומר הרמב״ם, אם האדם, הוא רואה שיש לו פשעים עצומים לצאת, בעיקר מהמידות הלא טובות שלו. כי עיקר הבעיה זה לצאת ממידות. מידת, אם זה הכעס, או העצבות, או התאווה, או הדברים מהסוג הזה. אדם תקוע, הוא מרגיש שאין לו כוחות לצאת מהדבר הזה. אומר הרמב״ם בהלכות דעות, זה הלכות מידות, ילך אצל חכם וידריך אותו ויושיע אותו. וזה לא בושה לבקש מחכם איזה עצה טובה, הדרכה טובה, איך לצאת מתוך המציאות הזו שאדם נשאב אליו לפעמים. כן, מה השאלה?
הרב כותב פה, הצמרון האלוקי והכלים שלו, וכליו.
כליו זה המעשה, אתה עושה מעשה טוב, אתה מממש, אתה כאילו ממלא את הצמרון הזה. מידה טובה אתה עולה למעלה. מעשה טוב אתה עולה למעלה. זה הכלים של זה. לממש את הצמרון הזה. זאת אומרת, הצמרון, הנטייה להיות טוב היא קיימת, אבל צריך גם שיהיה לזה הוצאה מן הכוח אל הפועל. הוצאה מן הכוח אל הפועל, זה לידי מעשים טובים, מידות טובות, מחשבות טובות, דברים כאלה. זה הכלים, הכוונה. אז יש מציאות כזאת שאדם לפעמים תקוע בבוץ, תקוע בתית, באב תית הזה. כן, מה רצית?
פעם יש לפעמים כאילו בוץ,
בוץ שאין לי
מתווה
בו,
כמו דיכאון למשל.
זה מחלה. זה מחלה. לפעמים אדם בורח אל הדיכאון. אדם, יש אנשים שבורחים אל המיטה, מה שנקרא. לא, פעם אני בא, לפעמים בפנימיה, אני רואה מישהו שוכב בשעה 7:30, 8 בבוקר. מה אתה שוכב כאן במיטה? מה קרה לך? נעים לי כאן. לא, באמת נעים לו. אבל יש תפילה, מה קרה? נעים לי. הוא בעצם בורח. הוא לא מתמודד. נוח לו לשכב במיטה. הוא שוכב במיטה. זה טוב או לא טוב? אה? ודאי שלא טוב. אתה נותן לעצמך לשקוע. הרי השקיעה, בסוף אתה נשאר לא רק קם ב8:30 בבוקר לארוחת בוקר, אלא אתה קם ב8:30 בערב לארוחת ערב. וגם קורה דבר כזה. לזכור את הדבר. לכן, אני אומר, הדיכאון זה לא פתרון בחרוזים. דיכאון זה לא פתרון. בלי, בוא, לא נתפלסף, זה לא יש פילוסופיה. אני אומר שוב פעם, אדם יש לו מצבי אירוע, זה דבר הכי טבעי שיש באדם. אדם הוא לא מלאך, מלאך עושה שליחות, פק, גמרנו, אין לו בעיות, אין לו זה. אנחנו בעלי בני אדם עם מעלות וחסרונות, עם עליות וירידות. ואחד הדברים שמאפיינים את האדם זה העובדה שלפעמים הוא שוקע מצבי רוח עצובים כאלה ואחרים. כל אחד לפי מדרגתו. אדם כזה יש שני מצבים. או שהוא לוקח את עצמו בידיים. הוא לא מחליט, מקבל החלטה בערב לקום בבוקר כמו שצריך. הוא קם. הוא מפעיל את כוח הרצון הטבעי שהשם חנן אותו, את הלהבה הפנימית שלו, נותן לה לפרוח, לעלות, ומתוך החלטה כזאת או אחרת, מי שרוצה שיהיה לו כוחות בבוקר לקום, ילמד בלילה. לימוד התורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. כל הלומד בלילה, קוראים חזל, חוט של חסד משוך עליו ביום. מבחינה זאת, אדם בכוחות עצמו יכול להתרומם. אבל לפעמים זה לא ככה. לפעמים האדם שקוע בעצבות או בדיכאון, שאין לו שליטה על זה, הוא כבר תקוע בזה. במקרה הזה, זה לא בושה לעזר. לעזר בהורים, בחברים, ברופא, במי שצריך לעזור. וגם אפשר לקחת כדור שמחומם את המצב רוח או משהו כזה. זה לא, לא כדור בראש. אלא הכוונה היא כדור... כדור... לא, באמת. כדור, יש כדורים כאלה שנותנים לבן אדם להתרומם, לצאת מהדיכאון הזה. זה לא בושה. וזה חשוב לפעמים. יש כאלה שמתכחשים לצורך שלהם להתחזק, להתאמן. אז הם מסתובכים יותר ויותר. כן.
הדיכאון זה במעברות?
יש שני סוגי דיכאונות. יש דיכאון שנקרא כתוצאה ממידות לא טובות. האדם, על ידי המידות הלא טובות שלו, הוא שוקע בעצבות גדולה. הטוב עושה אותך שמח. המהר"ל מפראג אומר שהשלמות, הסימפטום שלה זה שמחה, והחיסרונות, הסימפטום הנפשי שלו זה עצבות. אתה עושה מעשה טוב, אתה מאיר את נשמתך. אתה עושה מעשה רע, חס ושלום, אתה מאפיל על נשמתך. זה באופן כללי. אבל לפעמים יש גם מחלה שנקראת דיפרסיה. דיפרסיה זה מחלה שנקראת מחלה של דיכאון. האדם, הוא אפילו לא מודע לזה, הוא לא שולט על זה בכלל. הוא פשוט נכנס לדיכאון לפעמים לימים, לפעמים לחודשים, לפעמים לשנים. נכנס פשוט לדיכאון עמוק, זה לא עניין של מעשה רע שהוא עשה. זאת טעות של אנשים חושבים, הוא בדיכאון בגלל שהוא פגע בהוא, אז הוא בדיכאון. זה לא נכון. זה מחלה, כמו כל מחלה יש מחלות כאלה ואחרות, ויש לדיפרסיה, למחלות הזאת שנקראת דיכאון, יש תרופות. תרופות שיכולות להוציא את האדם מהדיפרסיה, מהדיכאונות האלה. אתה הולכת לרופא, מתאים, בדרך כלל פסיכולוג או פסיכיאטר, או רופא משפחה, הולכת אליו לבגע, הנה לפני כמה ימים, בא אליי אבא, אומר, תשמע, הבן שלי, לא יודע מה קרה לו, לא רוצה לקום מהמיטה. כמה זמן? כבר שבועות, לא קם מהמיטה. אמרתי לאבא, זה, תשמע, קח אותו לרופא משפחה, שיטפל בו. לא אמרתי לו, קח אותו לרבי הזה שייתן לו ברכה. כי זה חשוב, אני לא אומר שלא. אבל זאת לא הבעיה. הבעיה היא שהוא סובל ממחלת הדיכאון. הוא צריך לקחת תרופה, זה הכל. הוא יכול לחיות ככה עד 120 ולצאת מהדיכאון הזה. זה מובן. זה משהו אחר, זה דין אחר. יש להבדיל בין עצבות שבאה כתוצאה מעשים לא טובים, ובין עצבות שנופלת על האדם מסיבת מחלה כזאת או אחרת. אני לא מומחה לזה. כן.
אבל לגבי הסוג השני, הדיפרסיה, כן. אפשר להגיד שגם התורה יכולה באיזושהי דרך
לתקן. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. וכתוב בתורה, אני ראיתי באיזה מקום, ניתנה רשות לרופא לרפא. זה כתוב בתורה, זה לא המצאה שלי. בסדר. ניתנה רשות לרופא, לרפא. יש מקצוע כזה שנקרא רופאים, אתם שמעתם על המקצוע הזה? המקצוע הזה קיבל הכשר מהרבנות של התורה. היה אחד, קראו לו רמב״ם, אתה שמעת על הרמב״ם? איפה שמעת עליו? פה. הוא היה רופא! רופא מנתח, רופא כללי, רופא משפחה, רופא של בית המלך. ושהוא מסביר למה הוא רוצה להיות רופא. הוא אומר, אני רוצה לעזור לאנשים. לא בגלל שהוא מרוויח הרבה כסף. אני שמע טובה, הוא רוצה לעזור לאנשים. והרופא הזה שנקרא הרמב״ם, הוא כתב ספרי רפואות. מה צריך לעשות בשביל להיות בריא? הוא אומר, א', ב', ג', ד', גם מחלה כזאת, צריך תרופה כזאת. אבל הרמב״ם עצמו, שהוא רופא, וגדול הרופאים בדורו, אולי בכל הדורות, הוא קובע כלל גדול, אומר, יש שני סוגי חולים. יש חולה טוב וחולה לא טוב. מה זה החולה הטוב ומה זה החולה הלא טוב? החולה הטוב זה חולה שמכיר במחלתו. ואז הוא ילך ויקבל את העזרה הראויה ממי שצריך לקבל את העזרה הרצויה וכו'. הוא אומר, זה חולה טוב, שמקרא בלשון שלנו, שיתוף פעולה. עם מי שצריך לעזור לו. ויוחמה, החולה הרע זה החולה שהוא מכחיש את מחלתו. הוא לא משתף פעולה. הוא לא רוצה לקבל את העזרה. הוא במצב כזה. אז החולה הזה הוא באמת בבעיה, בעיה אמיתית. אם האדם לא רוצה לשתף פעולה עם הרופא, הרופא אומר לו, תיקח איזה תרופה להבריאתך. הוא לא רוצה. אז הוא יהיה בריא? הוא לא יהיה בריא. או תתנהג ככה או אחרת, הוא לא שומע על הרופאים. אתה שואל אותי שאלה. ודאי שהתורה עוזרת. כששומעים לתורה, מה כתוב בתורה? ניתנה רשות לרופא. זה לא אומר שלא צריך להתפלל ולעשות ולפעול וקש רחמים וכל הדברים. זה לא עומד בסתירה בכלל, הדבר הזה. אתה מבין? ובשום אופן לא להיכנס לרפואת אליל, מה שנקרא. רפואת אליל, שבמקום לטפל בעניין באופן רציונלי, הגיוני, הם מתחילים כל מיני שטיקים כאלה ואחרים, תעשה ככה, תעשה ככה, זה הכל יכול להזיק, אם אתה לא מטפל בזמן, זה יכול להתפתח לדברים חמורים. ברור? זה כלל גדול בתורה, משהו. וזה אומר מי? הרמב״ם שהוא, מי לנו כמו הרמב״ם, כזה חכם גדול. אז בוא נחזור לעניין שלנו. כן, אז הנפש מפרפרת, רוצה לעלות, רוצה להיות יותר טובה, אבל היא שוקעת באבטית של זעומת הפשעים, מכביד עליו, ולא נותן לו להתרומם. וכאן יש חידוש, הוא אומר, לא רק חטאת האדם היחיד, כי אם ביותר חטאת הציבור, אתה לא יצור בודד בעולם. אתה נמצא בחברה, אתה נמצא במשפחה, אתה נמצא באומה, אתה חלק מאורגן, אתה תא בתוך מערכת, והמערכת משפיעה עליך. צריך לדעת. אז אם הציבור הוא חוטא, דיינו לא מתנהג כמו סדום ועמורה, שהם היו אנשים חטאים, אל תחשוב שזה ידלג עליך. זה משפיע עליך. אז כשיש מציאות כזאת חברתית שלא טובה ולא בריאה ולא מוסרית ולא 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 ולא, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לברוח פשוט. לנתק מגע. להגיד, אני הולך למדבר. אני מתנתק מהחברה. אני שם, הם שם. אני מוציא את עצמו מן הכלל. קיימת אפשרות כזאת. והרמב״ם באמת אומר, אומר, אם אתה נמצא בחברה מסוכנת מבחינה פיזית או רוחנית או נפשית, סכנה אל תברח. הוא עצמו היה מספרד ברח למרוקו, ממרוקו הוא ברח לארץ ישראל, מארץ ישראל גם היה סכנה, עבר למצרים וכל הדברים האלה. פשוט לא נתנו לו לחיות. רדפו אותו, שמו אותו בצוהר, מה לא עשו לו? אם זה לא מקומך, חפש לך מקום אחר. אבל כאן הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר לפעמים עדיין נמצא בחברה מקולקלת. האם ההתנתקות מהחברה המקולקלת פותרת בעיה? לא. הוא אומר, הצדיקים האמיתיים הם האידיאליסטים. אלה אותם שהם רוצים, ולמרות שהם סובלים מזה, רוצים לתקן את החברה, לא מתנתקים מהחברה, אלא מתחברים אל החברה עם כל הסבל וכל הצער שבדבר, על מנת לתקן אותו. בוא נראה את זה בתוכו. בוא נקרא את זה בתוכו. נכון, אתה צודק, בוא נראה את זה בתוכו. לא רק חטאת האדם היחיד, כי אם ביותר חטאת הציבור. יחידי הסגולה, זה לא כל אחד יכול. כאן צריך לבחון כל אחד, אם הוא כן ראוי או לא ראוי לזה. יחידי הסגולה מקווים לאור השם, אנשים בעלי שעה רוח, אצילי רוח, אנשים אידיאליסטים, סובלים מחטאת הציבור כולו. אבל אהבתם אל הכלל הזיזה, הם אוהבים את כולם. לאין חקר, אהבה גדולה. עצמות הטוב שבנשמתם של אותם יחידי הסגולה, הורגת דווקא אל הטוב הכללי. הם לא חושבים איך לי יהיה טוב, איך לא יהיה טוב, איך זה שידרדר ונפל ולא טוב לו וזה, הוא רוצה שלאחרים יהיה טוב. אם אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? אלה יחידי הסגולה, אנשים הכלליים. והכלל, כשהם נמשכים אליו, הרי הכלל הוא לא בסדר. בגלל שהוא לא נהן קרוב. הרי הוא עלול לטמא אותם במגעו מפני החטאים הנדבקים בו. לא פעם באים אליי בנות לפני שירות לאומי להתייעץ איפה לשרת. איפה לשרת שירות לאומי. לפעמים מציעים להם לשרת במקומות ששם יש קלקולים. חברתיים, מוסריים וכל מיני דברים כאלה. מצד שני צריך, או לפעמים ילדים מופרעים או משהו כזה, בעיות או דברים כאלה. אז התלבטות לא קלה הדבר הזה. האם אני יכולה לתרום או אני נזה? האם אני יכולה להיטיב לאותם ילדים או אני יכולה להינזק על ידי אותם ילדים? זה דילמה לא קטנה הדבר הזה. זה מה שהרב אומר כאן. יחידי הסגולה, הם רוצים שלכולם יהיה טוב. ברגע אם אתה מתחבר לכולם, אתה יכול להזדהם, להתקלקל על ידי הכולם האלה. אז מה עושים במקרה כזה?
איזה חיבור זה פה? החיבור פה זה כאילו שהוא בא
אליהם? זה מה שהוא אומר. אמנם צדיקי אמת סובלים הם ברצון את כל הסיתומים, למרות שיש סיתומים, בגלל הסביבה והחברה. כל האיסורים החומריים והרוחניים בלבד שיבואו למטרתם, להשכיל ולהיטיב, ולהרבות טוב ואור קודש, לפלס נתיב סלול לאור השם ונועמו, שיכנס ישר בכל לב ורוח. גם באלה שרחוקים, גם כאלה שמקולקלים. למען יתענגו הכל, מה זה הכל? גם הרחוקים יתענגו על הדבר הזה, לא רק הוא יתענג על אור השם. על טוב השם למען ישמח השם במעשה. כן, אז זה העניין. זאת אומרת, העניין הוא לא פשוט. השאלה, מי אתה? האם אתה אדם באמת טוב? האם אתה באמת אוהב את הבריאות? האם אתה אכפתניק באמת וכל הדברים האלה? ואתה מוכן לסבול רק שלאחרים יהיה טוב. אשריך, מה טוב חלקך, אני אתן לך, יש לי פתק, יחידי הסגולה. זה נקרא יחידי הסגולה, כאן במשרד מחלקים. תכתוב כאן, אני יחיד סגולה, אני מוכן, איך אומרים, להתלכלך על מנת שלאחרים יהיה טוב. אבל אם אתה לא כזה, אם אתה אגואיסט קטן, וכל הדברים האלה, ואתה חושב שאתה הולך להיטיב לאחרים, אתה תתקלקל, תישאב לתוך הקלקולים האלה. בסוף תמצא את עצמך לא מועיל להם, אלא מזיק לעצמך וגם להם. זה מובן. אז כל דבר לגופו. כן, מה השאלה?
אם אתה אוהב את הבריאות ואתה רוצה לעזור, לצאת החוצה, אחרת אתה
שאתה
מספיק חזק
בשביל לעמוד. יש טסט, בחינה, כמו רישיון נהיגה. כמה שנים למדת בישיבה כבר? שנה?
שנייה.
חביבי. יש עוד זמן. אם אין אני לי, מי לי, נכון. אבל קודם כל תתמלא. הכלל הגדול בהשפעה, אדם לא יכול לתת מה שאין לו. אפילו כסף. כשאין לך כסף אתה יכול לתת. אותו דבר, אתה רוצה להציל מידות טובות, ערכים, יראת שמיים, אהבת השם, כל הדברים האלה. תבדוק את עצמך. נותן לאחר לבדוק אם קשה לך. האם אתה באמת אוהב את אלוקים? האם באמת יש לך יראת שמיים? האם באמת יש לך מידות טובות? האם באמת יש לך מספיק תורה בשביל לתת לאחרים? או לא. אם כן, תבוא עליך הברכה. אבל אם אתה ריק, חס ושלום, והאהבה אצלך זה רק מילה, אהבת השם, זה לא באמת. ויראת שמיים זה גם סיסמה כזאת, ריקה מתוכן. והמידות שלך מקולקלות, חס ושלום. והמעשים שלך, אני לא יודע איפה. והתורה שלך, אתה בקושי יודע לצטט משהו. ואתה עכשיו בא עם כל הרוע הזה וכל החסרונות האלה, לתת, מה תיתן? מה תיתן? אין לך מה לתת. אז אתה מוצא את עצמך פתאום נשאב לתוך הלא טוב. פעם אני נהג לספר, פעם בא איזה מורה אחד, שהוא גמר סמינר למורים, והוא בא אליי בשאלה, הוא למד להיות מורה בבית ספר עממי. שאלתי, תגיד לי, אני רוצה לחנך את הילדים שלי שיואבו להתפלל. איך עושים את זה? שאלתי אותו, תגיד לי, אתה אוהב להתפלל? אני לא, אני אגיד את האמת, זה משעמם אותי. אמרתי לו, אם אתה לא אוהב להתפלל, איך אתה יכול להביא את הילדים שאתה מחנך אותם לאהוב להתפלל? אם אתה עצמך לא אוהב להתפלל, אין לך מה לתת להם. זה מובן הדבר. לכן, אם אתה רוצה לתת למישהו משהו, תראה אם יש לך מה לתת. אם אין לך מה לתת, אז חבל על הזמן. זה מובן. כן.
הרב כותב פה שסתימה זה תוצאה של חטא.
כן.
השאלה אם יכול להיות שבעצם טבעו של כל אחד ואחד יש לו סתימה מ-0 כנראה. מגיל 0 הוא...
כן, כן, יש סתימות גם מאפס. יש אנשים שנולדו, איך אומרים, מבחינה שכלית.
לא,
מבחינה נפשית, יש גם דברים כאלה. כנראה, תראה, הסתימות האלה, זה כמו סתימות ביולוגיות. אדם בדרך כלל נולד בריא, אבל לפעמים יש לו בעיות בצנרת הביולוגית שלו, וזה לא, הוא לא אשם בשום דבר. אותו דבר גם אדם לפעמים נולד עם סתימות כזאת, אלא מה? יש לפעמים אנשים שקשה להם ללמוד. קשה להם ללמוד. איך אומרים? ראש של אבן. לא קולטים שום דבר. לא, סתומים לגמרי, בלשון שלהם. או סתום בלחץ. שמעת פעם דבר כזה? לא שמעתם ביטוי סתום בלחץ? שהוא לא קולט שום דבר. פשוט לא קולט. לא את הנקרא ולא את השיעור ולא שום דבר. הוא פשוט אאוט גמור. וככה כל החיים. לא רק בשיעור שלי, אלא כל החיים. סתום ככה. לא, אז בא עם חז"ל אומרים שהפוטנציאל של האדם הוא אדיר. גילוי הפוטנציאל של האדם, בלימוד, אני מדבר כאן גם בלימוד, זה לא רק עניין של נולדים עם זה, עם כישרון, עם כושר קליטה וזיכרון והתמדה וכל הדברים האלה. זה גם עניין של בחירה חופשית. ולא פעם ולא פעמיים היו חכמים גדולים שבצעירותם הם היו סתומים בלחץ. ובבגרותם הם היו גדולי ישראל. הדוגמה רבי עקיבא. פעם שאלתי את רבי עקיבא, שהיית בגיל של... בן כמה אתה עכשיו? 23 רבי עקיבא היה סתום בלחץ. אני בדקתי. לא למד א' ב'. היה רואה צון. מי היה רואה צון בדרך כלל? מי שלא השתצר בשום דבר בחיים. אמרו, יאללה, 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 הלך, הלך, תהייתי, לזרוק את ההשפעה, את הזבל. כל מיני. רבי עקיבא עד גיל 40 היה רואה צון. היה אדם... עם הארץ, בור. שום דבר לא ידע. סתום ב... בלחץ. ובגיל 40 מצא אישה טובה, נתנה לו אולטימטום, אמרה לו, חביבי, או שאתה הולך למכון מאיר, ואנחנו מתחתנים, או לא מתחתנים. מה את אומרת? וואי, וואי, המשכן. הלך למכון מאיר, מה קרה איתו? נהפך לרבי עקיבא. הוא חי 120 שנה. 40 שנה היה סתום בלחץ. 40 שנה למד תורה, והתחיל מאלף בית, אלף, בית, גימל, דלת. 40 שנה הניג את עם ישראל, היה המנהיג של עם ישראל, המנהיג הרוחני של עם ישראל. זו דוגמה חיה בהיסטוריה של אנשים שלכאורה הפוטנציאל שלהם היה נמוך, אבל הכל היה בפוטנציאל אדיר, והם על ידי עמל, עבודה, השתדלות, מאמץ, פתאום גילו את כל הפוטנציאל הגדול שיש בהם. אותו דבר רבי אליעזר בן הורקנוס, אותו דבר, הוא גר בגיל 28, לא בגיל 40.
גם רשי, לא?
רשי אני לא יודע, יכול להיות שגם רשי. יכול להיות, אומרים שאיינשטיין, אומרים עליו שבפיזיקה הוא היה אחד מענקי המתמטיקאים והפיזיקאים בעולם. אומרים עליו שבגיל צעיר הוא לא ידע בגיל, אני יודע, בגיל 14-15 לסרוך את הנעליים שלו. מה שילד בכיתה, בגן ילדים כבר יודע לסרוך את הנעליים. איינשטיין כל פעם, אמא, בואי תסגרי לי את הנעליים. מה הייתם אומרים על ילד כזה?
אבוד.
נקרא אבוד. מה יצא ממנו בסוף? איינשטיין. הוא גילה את כל הפוטנציאל האדיר שבו, שאחרים לא היו שמים עליו, אבל הוא הייתה לו סייעתא דשמיא, היה לו מזל. וכל הפוטנציאל, עכשיו תשאלו אותי כל אחד על עצמו, מה הפוטנציאל כל אחד משיושבים כאן במקום הזה?
שאלה
קשה. תלוי מה, קודם כל יש לכם פוטנציאל עצום, אני בדקתי. הרבה מאוד תלוי בדימוי העצמי של כל אחד מאיתנו. אם אתה מדמה לעצמך שאתה יכול, אתה תוכל. תתאמץ, תשתדל, תזיע, תעמול, תעשה, ותגיע למדרגה מאוד גבוהה בכל נושא שתעסוק בו. אבל אם מראש הדימוי העצמי שלך חלש, ואתה אומר, אני כלומניק ואני לא אצליח וחבל על הזמן וכל הדברים האלה, גם כשיש לך פוטנציאל לא תגיע למה שאתה צריך להגיע. לכן הדימוי העצמי של האדם הוא מאוד, מאוד חשוב בכל דבר. אם זה בלימודים, אם זה בעבודה, אם זה בחיים, אם בכל דבר. ואדם צריך לחזק את הדימוי העצמי שלו, ולהבין שהוא בשבילי נברא העולם, חייב האדם לומר, ויש לו, הוא כמו האדם הראשון שבשבילו נברא העולם. יש לו פוטנציאל אדיר, ולא להתייאש מעצמו, ועם הדימוי החיובי שלו, לא הגאווה, אבל הדימוי החיובי שלו להתקדם בחיים, צעד אחרי צעד, ולהגיע למה ש... כל אחד למה שהוא מגיע. כאן, במכון מאיר, אני פוגש המון על החבר'ה שהם באמת, כמו פרחים נפתחו. פעם בא לכאן בחור שכחן, אני זוכר, אני ראיתי אותו ככה עצוב. מה אתה עצוב? הוא בא מכאן, לא עלינו, נאמר, הוא בא מאילת. שאלת, איפה היית לפני אילת? הייתי בצרפת. מה עשית בצרפת? בבית סוהר. מה עשית בבית סוהר? מכרתי סמים. תפסו אותי סמה. אז הוא מספר לי על הבית סוהר בצרפת, ושם, זה לא בית עברה כמו בארץ. בארץ אתה בא, בית סוהר, זה בית עברה. שם הוא אומר, מה זה? שקיבו אותו לרצפה, בקור של אירופה. כמה הוא סבל, כמה הוא זה. איך הגעתי? למה אתה עצוב? הוא אומר, תראה, אני עושה חשבון. הדימוי העצמי שלו היה מאוד חלש. כל דבר שעשיתי בחיים לא הצלחתי. יש לו 1,000 הוכחות. 1,000. בעממי, בתיכון, אם בכלל הוא התחיל משהו. כל, בצבא, בתי כלא, בעבודה, כל רגע זורקים אותו ממקום למקום. משהו אומר, תראה, אני לא מצליח בשום דבר בחיים. לא מצליח. הדימוי שלו היה שהוא, איך אומרים, לא יוצלח בלשון שלנו. לא יוצלח. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נתחיל את הכל מחדש. תפתח דף חדש. אתה כאן במכון מאיר, תתחיל ללמוד. עזוב את כל העבר שלך. תעשה מהעבר שלך חבילה גדולה, תביא לי, יש לי על יד שאני יושב במשרד, אשפה כזה. אני שם שם את כל העבר באשפה. תתחיל ללמוד, כאילו נולדת מחדש. התחיל ללמוד, 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 לשקוד, להיות. היום הוא ראש ישיבה. מה, משפחה, ילדים, שמחה, וואי. מה, זה לא רק רבי עקיבא, או רבי אליעזר בן הורקנוס, אלא כל אדם יכול, אם הוא באמת לוקח את עצמו בידיים, יכול להגיע למעלות גדולות מאוד, מדרגות גבוהות מאוד. יש כאן במכון מאיר, יש כאן רבנים שלא הייתם מאמינים שהם יהיו רבנים אם הייתם רואים אותם בתחילת דרכם כאן במכון מאיר. לא הייתם מאמינים. לא יודע אם אתם מכירים את הרב יואב מלכה. אתם מכירים את הרב יואב מלכה? מישהו רואה? רב, אתה... אם היית רואה אותו ביום הראשון כאן, היית, לא היית שם עליו, איך אומרים, שום דבר. ראיתם פעם בן אדם זרוק? משהו! תראה איך הוא נראה, איזה זקן גדול יש לי. תפס עצמו בידיים. עבד, עמל, עמל. הוא אומר, אני לא צריך ללכת רחוק, אני רואה ממש בחוש. כל אדם יש לו פוטנציאל. רק צריך מה? דימוי עצמי חיובי. ולהאמין שאתה יכול לגדול, להתפתח במה שאתה עוסק, אבל תעמול. אל תהיה עצלן, ואל תהיה בטלן, ואל תהיה מיואש וכל הדברים האלה, אלא להתעקש ולהמשיך. ואדם יכול להגיע למה שהוא מגיע. טוב, יש כאן כל מיני. וואלה, כמה שאלות על דיכאון. מה, יש שם אנשים?
אבל עם פסיכולוגים פה.
מה? מניסיון אישי, אחרי המון רופאים קונבנציונליים לנפש, לפני שחושבים על תרופות, כדאי לנסות טיפולים טבעיים ושיחות וכדומה. התרופות לא מרפאות, אלא מדכאות סימפטומים ומזיקות. יכול להיות. אני לא שולל את הדבר הזה. אבל לפעמים אין ברירה. אם זה לא עוזר, צריך לעשות דברים כאלה. צודק, מה אני אגיד לכם? זה לא, התרופה זה לא אוכל. תרופה זה בדיעבד, זה לא לכתחילה התרופה. אז הוא צודק. אבל לפעמים אין ברירה. צריך גם להשתמש בזה. איך מבדילים בין דימוי עצמי חיובי לגאווה? טוב, השאלה טובה. אדם יכול לחשוב שהוא נפוליון, אני יודע, משה רבנו. יש ספר שנקרא מסילת ישרים. במסילת הישרים הזאת, קודם כל, אני ממליץ מאוד ללמוד את הספר הזה, אבל לא רק פעם אחת. הרבה פעמים לחזור על הספר הזה. בין השאר, יש העניין, מה זה גאווה, הגדרת מה זה גאווה ומה זה ענווה. ומה זה, זה ענב שהוא גאוותן גם. יש גם אדם שהוא אני ענב, הוא אני כמו משה רבן. אבל באמת הוא גאוותן. אני מציע ל... אני מציע ל... לשואל ללמוד את מסילת ישרים. ולחזור בשני מקומות שם הוא עוסק בדרך. א', בעניין הנקיות. יש לו פרק שלם מה זה גאווה. ומה הסימפטומים של הגאווה, ואיך זה מתבטא. באופן כללי אני יכול להגיד לו, אדם שמחשיב את עצמו ליותר חשוב מאחרים, זה נקרא גאוותן. הוא אומר, אני חשוב יותר ממנו, אם זה באושר, בחוכמה, ביופי, בכל דבר שהוא. זה נקרא גאוותן. כן. משה רבנו היה ענב מכל אדם, למרות שהוא היה גדול מכל אדם. אבל כתוב עליו אצל משה רבנו, במקום הוא אומר, רש"י אומר במקום, ענב מכל אדם, מה זה ענב? שפלן ושפלן. כן, סבלן או אדם, אם הוא אדם באמת ענב, הוא סובל את כולם. הוא סובל את כולם מבחינה זאת שהוא מתייחס אל כולם, אוהב את כולם וכו'. זה נקרא ענבה. וההפך, הגאוותן, הביטוי לגאווה, זה כעס. אני איתו לא אדבר. עליו אני כועס, הוא פגע בי וכל הדברים האלה. השואל, ואנחנו בעצמנו, כל הזמן צריכים לבחון את עצמנו, האם הדימוי העצמי שלנו, הגבוה יעני, מביא לנו מחשבות שאנחנו יותר טובים מהסובב אותנו? אז זה לא דימוי עצמי חיובי. אבל אם הדימוי העצמי אומר, יש לי פוטנציאל ואני יכול להתעלות בתורה, במידות, לתקן, להשתדל, להצליח בדבר כזה אחר, בלי להסתכל על האחרים, בלי להוות להראות כמה הוא שפל ואני טוב, זה בסדר, זה נקרא דימוי עצמי. האם הדימוי העצמי שלך, שיש לך נשמה תורה ונשמה טובה, ואתה יכול להעיר אותה ולרומם אותה ולהעיר לאחרים, זה בסדר גמור. אבל אם הדימוי העצמי שלך מבחינת שאתה שווה יותר מההוא, כי להוא יש מכונית, איזה מודל?
2009.
ולא, 2007.
לא, אבל לך יש 2009.
איזה דימוי עצמי. דימוי עצמי לגמרי אחר. כדוגמה אני אתן בדבר. בכל זאת, מי שרוצה ללמוד מה זה גאווה ומה זה ענווה, ילמד מצד אחד את הגאווה בשער הנקיות. יש שם עניין שלם שמסביר מה הגאווה, מה הסימפטומים של הגאווה. ובענייני הענווה יש פרק שלם, וכמה שני פרקים, שעוסקים מה זה ענווה בכלל. מהי ענוות אמת ומהי ענווה של צביעות, שכאילו זה ענווה הזה ולא ענווה. יש לך עבודת בית. כן.
צריך לשבת
בשביל לתת, ולא יודע, כשאני רואה את עצמי, אתם אחרים, או בכלל, בן אדם רוצה לאוניברסיטה, לעבודה,
מה זה
כבר לתת
בשביל לתת?
כאילו,
אחרי
המקסום
זה להיות
בן אדם שמתנהג יפה,
ומה זה לשבת פה בשביל לתת?
כל אחד, עצם העובדה שאתה משמש דוגמה, זה כבר נתינה. אתה לא צריך להוציא כסף מהכיס בשביל לתת, אבל מספיק שאתה במקום עבודתך, במקום נגורך, במשפחתך וכולי, אתה אפילו פסיבי, אבל אתה דוגמה אישית יפה להתנהגות. אתה כבר תורם בזה לאווירה, לחברה, לסביבה, למשפחה, לדברים האלה. ואם אתה יכול ללמד תורה או לעשות מעשים טובים, על אחת כמה וכמה. בדיוק, כל אחד, תהיה מדרגות. טוב, אנחנו בסעיף ד' יש כמה דקות. כל חטא, אפילו הקל שבחטאים, מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. דיינו, אם אתה שונא מישהו, בגלל שאתה לא בסדר, החטא שבך, החיסרון שבך, מוליד שנאה למישהו. בדרך כלל השונא אומר, הוא השם שאני שונא אותו. אני שונא אותו בגלל שהוא כזה וכזה וכזה וכזה. החידוש שהרב מחדש כאן, השנאה לא מתחילה מההוא, מתחיל מהעובדה שאתה לא יכול להכיל אותו, את השני. אני אתן לכם דוגמה. אתמול הייתה לי חוויה, משהו. אני אספר לי חוויה. כאן הוא אומר, שנאה לאיזושהי בריאה, לאו דווקא בן אדם. זה יכול להיות יתוש, זה יכול להיות זבוב, זה יכול להיות כל דבר. אתמול ישבתי כאן בחדר שלי, ולמדתי, ופתאום בא זבוב. התיישב לי, לא פחות ולא יותר, על המצח. אני עושה לו ככה, הוא אף, על האף. ככה, ניפ, על האוזן. התחלתי, אני כאן יושב, לומד, כוזרי, אתה הזבוב הזה, ולא מרפא ממני. אני לוקח, אני עושה ככה עם משהו לנפנף אותו. לא זז, אני כבר מתחיל לשנוע אותו. הוא לא נותן לי מנוחה הזבוב הזה. מה עשיתי, אתם חושבים? התחלתי לערוב עליו, לראות איפה הוא נוחה. הסתכלתי, פתאום ראיתי אותו על השולחן, הרקתי אותו. פתאום חשבתי, וואי, תראה כמה אתה שונא את הזבוב הזה. אני שונא את הזבוב, הוא הציק לי, נכון? צריך לשנוא אותו? הרי למה האלוקים שלח את הזבוב הזה? לנסות אותו. האם אתה אוהב גם את הזבובים או לא? באותו זמן הוא עומד כוזרי, צריך לאהוב את כולם, את כל הבריאות. חוויה, מימוש מה שהרב אומר כאן. אם אתה שונא מישהו, איזה בריאה שהיא, זה לא בגלל, זה בגלל שמשהו איתך חסר. לכן אתה שונא. וההפך מהשנאה זה האהבה. ועל ידי התשובה, האדם מתחיל לאהוב. לאהוב את הזבובים, לאהוב את המשפחה, לאהוב את העם שלך, לאהוב את הטבע, לאהוב כל דבר. זה מובן. כן, בבקשה. אז זה, בשביל זה צריך הכשר ברבנות הראשית. אתה רוצה לסנות מישהו? אתה מעוניין לסנות מישהו? תיגש לרבנות הראשית, יש שם מועצה. תגיד שאתה מבקש הכשר לסנוע מישהו. תיגש לשם, שאלו אותך מי, אני שאלו אותך את הנסיבות בהקשר למה, למה אתה שונא, ואז אם יתנו לך תעודת הכשר שמותן לך לסנוע, תגיד, יש לי הכשר, אני שונא, הנה הרבנות ישחיר לי. בסדר? כתוב, ואהבת לרעך כמוך. אוהב את הבריאות, אומר אהרון הכהן. אוהב את כולם. לא כתוב בשום מקום לסנוע את הבריאות. אני לא ראיתי. נכון, משנאיך השם אשנא. אבל זה כבר בשביל לדעת מי משנא את השם באמת, איך אני יכול לדעת? מה, בגלל שהוא במפלגה של הנגדי, אז הוא, אני צריך כבר לסנוע אותו? או בגלל שאשתך מציקה לך, אתה צריך לסנוע אותה? חס ושלום. אתה אגואיסט! אז מה אם מציקה לך? תגיד תודה רבה. תאר לך שלא הייתה מציקה לך, היית חי בגן עדן, אה? גם אויבי ישראל, חביבי. אני זקנתי וסבתי ונלחמתי מלחמות ישראל, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, מלחמות, ונלחמתי ויריתי וירו עליי, ואני אולי הרקתי אפילו כל הדברים. אף פעם לא סניתי, אז נלחמתי אויבים במלחמה כמו במלחמה, אבל לא הייתה לי שנאה לאף אחד. שנאה לא הייתה, זה האויב שלי, אני צריך להיאבק בו, אני צריך להילחם בו, אני צריך לראות בו, אני צריך להיאבק. אבל אתה יודע מה זה שנאה? שנאה זה שאתה רואה מישהו, אתה לא יכול להסתכל לפרצוף שלו. זה כמו אהבה, הפוך מאהבה. אהבה זה שאתה, אתה אוהב לראות את מי שאתה אוהב אותו, אתה דבוק אליו במחשבה שלך. שנאה זה כל הזמן לחשוב כמו פומפייה, רע, רע, הוא רע, הוא רע, הוא רע, אתה קם בבוקר, הוא רע, הוא רע, הוא רע, הוא רע, הוא רע, הוא רע, רע, אתה שונא אותו, אתה כאילו נכנס לך איזה ג'וק בראש מרוב שנאה. אז אתה רוצה לסתות מישהו מאויבי ישראל? תקבל הכשר מהרבנות. זה לא דבר פשוט. לסמן איקס על מישהו ולהגיד אני שונא אותו.
אבל אם אני מעלה, נגיד, את היטלר, מה שמו לזכרו במחשבה,
הסכמתי.
אתה יודע מה זה אהבה? או שאתה יודע רק את המילה, אבל לא יודע מה זה לאהוב.
אהבה זה רב ש...
אתה יודע מה זה אהבה? אני אומר, המילה אהבה היא מילה שכולם יודעים אותה. אבל מה זה באמת אהבה? מעטים אוהבים באמת. חז"ל אומרים, זה חולי אהבה. הרמב״ם אומר, זה כמו מגנט. אדם שאוהב הוא אדם שהוא דבוק במי שהוא אוהב איתו. רגשית, נפשית, מעשית, כל הדברים האלה. זה מציאות אילאית, כלומר, של טוב, של עין טובה, אברהם אוהבי וכו'. השנאה זה בדיוק הפוך. זה מין בלעם הרשע כזה. כל הזמן רע, רע, להרוג אותם, להשמיד אותם. מה קרה? מה היהודים עשו לך? יימח שמו וזכרו שאתה הזכרת כרגע. הוא שנא יהודים, הוא אמר, או שהם או שאני, לא יכול לראות יהודי. חס ושלום. יש כאלה.
אתה שומע את הרב.
אתה שומע, זה נקרא שנאה. אבל אנחנו, אין לנו לא אהבה. ואם יש לפעמים שנאה, זה באמת צריך בדיקה שאכשר צריך. כי היום יבוא להגיד, הוא, אני שונא אותו, למה הוא מצביע למפלגה ההיא, אתה יודע, אני שונא אותו. אתה תבוא לידי שנאת כל העולם, חס ושלום. כי לא כולם מסכימים איתך, אתה מסכים איתי.